שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד במסכת זבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בכ"ט עמוד ב' במשנה ונלמד עד השורה השלישית בלמד א' עמוד א'. השיעור היומי 20 דקות. אנחנו ממשיכים היום לעסוק בפסולים של מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו. מי שלא זוכר במה מדובר, הזכרנו את זה בהקדמות של השיעורים האחרונים, והיום אנחנו מתחילים משנה חדשה בנושא. במשנה הזאת יש שני נושאים בנושא. בנושא הראשון כבר עסקנו בדף כ"ח, לכן לא נעסוק בשוב, רק נזכיר מהו. המשנה אומרת שהפסול זה דווקא כשהוא התכוון להקטיר דבר שאמורים להקטיר, ולאכול דבר שאמורים לאכול, אבל אם הוא עושה הפוך, זה לא פסול. בכ"ח עמוד א' ראינו שרבי אלעזר חולק ואומר שגם אז זה פסול, אבל כאמור, על הנושא הזה דיברנו כבר בדף כ"ח, לכן לא ניכנס לזה בכלל עכשיו. הנושא השני של המשנה זה הנושא של עירוב מחשבות, הזכרנו את זה אתמול, אבל היום נרחיב בזה הרבה יותר. מה הכוונה עירוב מחשבות? אומרת המשנה, בשביל שנחייב אותו קראת על מחשבת חוץ לזמנו, אנחנו צריכים שזאת תהיה מחשבת הפסול היחידה בכל התהליך של הקורבן הזה. אבל אם הוא ירב בקורבן הזה עוד איזושהי מחשבת פסול, שהיא לא דבר שמחייב קראת, אז אמנם הקורבן יהיה פסול, אבל לא יהיה חיוב קראת. אתמול קראנו לזה עירוב מחשבות, למדנו את זה מהמילים לא יחשב. המשנה היום מגדירה את זה שצריך שהמתיר יהיה קרב כמצוותו, כלומר שלא יהיה עוד פסול בדרך חוץ מאותה מחשבת פסול של חוץ לזמנו. אז זה הדין, וגמרא מביאה לזה כמה דוגמאות, והיום נתמקד באחת מהן. הדוגמאות הפשוטות הן כשחוץ מהעבודה שבה הוא חשב חוץ לזמנו, בעבודה אחרת או בכל ארבע עבודות האחרות, הוא חשב מחשבת פסול נוספת כמו חוץ למקומו, או שלא לשמע בפסח וחטאת שבהם זה פוסל. מקרה כזה נחשב עירוב מחשבות ולא יהיה קראת. אחרי זה המשנה מביאה דוגמה נוספת שהיא תסבך אותנו יותר, וזה הדוגמה של כזית וכזית. אנחנו כרגע נדלג על הדוגמה הזאת ונזכיר אותה עוד מעט בגמרא. אז ראינו את הדין הבסיסי של עירוב מחשבות ואת חלק מהדוגמאות, ועכשיו המשנה מביאה מחלוקת מאוד עקרונית בנושא. המחלוקת היא האם זה משנה מה בא קודם, החוץ לזמנו או החוץ למקומו. אם קודם הייתה המחשבה חוץ למקומו, אז ברור שזה כבר פסול וזה נחשב עירוב מחשבות ולא יהיה קראת גם אם אחרי זה באה מחשבת חוץ לזמנו. אבל מה קורה אם קודם הייתה מחשבת חוץ לזמנו ורק אחר כך הגיעה מחשבת חוץ למקומו? רבי יהודה אומר שכיוון שהחוץ לזמנו היה קודם, אז הקורבן הזה כבר נקבע כפיגול ואי אפשר לשנות את זה גם אם יבוא אחרי זה מחשבת חוץ למקומו. לעומת זאת רבנן אומרים שהסדר לא משנה לנו, אנחנו מסתכלים על הסוף, כלומר בסוף הזריקה, האם חוץ ממחשבת חוץ לזמנו הייתה פה עוד מחשבת פסול? אם הייתה אז אין קראת, אם לא הייתה אז יש קראת. אז שוב, לפי רבי יהודה, אם החוץ לזמנו היה קודם אז כן יהיה קראת, לפי רבנן, גם אם זה היה קודם לא יהיה קראת, כי יש פה עירוב מחשבות. אז זה מחלוקת רבי יהודה ורבנן, ובפשטות מדובר שבעבודה אחת הוא חשב על החוץ לזמנו, ובעבודה אחרי זה הוא חשב על חוץ למקומו. אז עד כאן פשוט, אבל עכשיו השאלה היא מה יקרה אם לא מדובר בשתי עבודות שהיו אחת אחרי השנייה, אלא שבאותה עבודה הוא חשב שתי מחשבות, האם גם כאן לפי רבי יהודה הסדר משנה, או שכאן הוא מודה לרבנן שבכל מקרה זה נחשב עירוב מחשבות ולא יהיה קראת? השאלה הזאת מחזירה אותנו לדוגמה שעליה דילגנו של כזית וכזית. המשנה אומרת שאם הוא חשב מחשבת חוץ לזמנו בכזית אחד ומחשבת חוץ למקומו בכזית אחר, גם זה נחשב עירוב מחשבות ולא יהיה קראת. עכשיו, במה מדובר כאן? אם הוא חשב את שתי המחשבות בעבודה אחת, או שכל כזית הוא חשב בעבודה אחרת, אז בזה יש מחלוקת בין אילפה לבין רבי יוחנן. אילפה אומר שמדובר פה בשתי עבודות, כלומר בעצם אין במקרה הזה חידוש מעבר לשאר הדוגמאות של המשנה. בעבודה אחת הוא חשב מחשבה אחת, בעבודה אחרת הוא חשב מחשבה אחרת, והסיבה שהמשנה הביאה את הדוגמה הזאת זה רק בשביל ההמשך, שאם הוא חשב על חצי כזית וחצי כזית, גם אז לא יקרת אלא רק פסול. אז זה דעת אילפה שבעצם אין במקרה הזה איזשהו חידוש מיוחד. לעומת זאת, רבי יוחנן אומר שלמרות שהתחלת המשנה דיברה על שתי עבודות, כאן המשנה מוסיפה שזה לא רק בשתי עבודות, אלא גם בעבודה אחת. עכשיו, מה החידוש במה שרבי יוחנן אומר שגם בעבודה אחת זה נחשב עירוב מחשבות? הרי לכאורה בעבודה אחת יש עוד יותר סיבה לומר שזה עירוב מחשבות. אלא שבשביל להבין את החידוש, אנחנו צריכים לחזור שוב למחלוקת רבנן ורבי יהודה. נזכיר שלפי רבנן זה לא משנה מה היה הסדר של שתי המחשבות, ולפי רבי יהודה זה כן משנה, ואם הוא חשב קודם את מחשבת הזמן, אז זה כן יהיה פיגול וכן יהיה קראת. עכשיו, כשהסברנו את דעת רבי יהודה בשתי עבודות, זה מאוד מובן, כי הקורבן הזה כבר נקבע כפיגול, ואי אפשר לשנות את זה. אבל, לפי רבי יוחנן, שהמשנה לא מדברת רק על שתי עבודות, אלא גם על שני זיתים בתוך אותה עבודה עצמה, אז עכשיו רבי יהודה כבר פחות מובן, כי כבר אי אפשר לומר שזה כבר נקבע כפיגול ואי אפשר לשנות את זה, כי זה עוד לא נקבע כפיגול, כי את שתי המחשבות הוא חשב באותה עבודה. אלא בשביל המקרה הזה של שני הזיתים בעבודה אחת, צריכים לחשוב על סברה אחרת, ובמהלך הסוגיה נראה שתי סברות. סברה אחת זה תפוס לשון ראשון, סברה שנייה זה שגם כאן, למרות שלכאורה מדובר פה על עבודה אחת, באמת גם את העבודה אחת הזאת אפשר לחלק לכמה שלבים, אבל הסברה הזאת נגיע רק בהמשך. אז כרגע נתמקד בסברה של תפוס לשון ראשון, ונדגיש שלפי הבנה הזאת, רב יהודה בעצם אומר שני דינים שונים במשנה, שלכל אחד מהם סברה אחרת. דין אחד זה כשזה שתי עבודות, שאז הסברה היא שאם זה כבר נהיה פיגול, אי אפשר לשנות את זה. דין שני בעבודה אחת, שאז הסברה היא תפוס לשון ראשון. מה הכוונה תפוס לשון ראשון? כשאדם אומר במשפט אחד שני דברים, אני מתייחס רק להתחלת הדברים, ומתעלם לגמרי ממה שהוא אמר בהמשך, אפילו שבאמת הוא התכוון לשני הדברים. ממילא כאן כשהוא אמר כזית חוץ לזמנו וכזית חוץ למקומו, אני מתעלם ממה שהוא אמר כזית חוץ למקומו, ומבחינתי הוא רק אמר כזית חוץ לזמנו, וזה פיגול. זה תפוס לשון ראשון, זה הסברה של רב יהודה לפי הסבר של רב יוחנן. אז נחזור על מה שראינו בינתיים, ראינו את הדין הבסיסי והדוגמאות הבסיסיות של עירוב מחשבות במשנה, ואחרי זה ראינו מחלוקת שמבוססת על איך להסביר את המקרה של כזית וכזית במשנה, שלפי אילפה רב יהודה יאמר את זה רק בשתי עבודות, כי בעבודה הראשונה זה כבר נקבע כקרת ואי אפשר לשנות את זה, ולפי רבי יוחנן הוא אומר את זה אפילו בעבודה אחת, וכרגע אנחנו מבינים שהסברה היא תפוס לשון ראשון. עד כאן המשנה, כשדילגנו על השורה האחרונה במשנה, נגיע לזה כשנגיע לזה בגמרא, וכרגע הגענו לשורה השנייה בלמד עמוד א', כאן הגמרא דוחה את אילפה, כי לפי אילפה לא מובן למה רבי יהודה פתח את הדברים שלו במילים, זה הכלל. כשמישהו פותח במילים זה הכלל, הוא לא רק בא לחלוק על הדין שנאמר לפניו, אלא הוא גם בא להוסיף איזשהו מקרה. ולפי אילפה, רבי יהודה לא מוסיף כאן שום מקרה, כי גם כאן מדובר בשתי עבודות. לעומת זאת, לפי רבי יוחנן, שרבי יהודה מחדש גם לעבודה אחת, אז מובן למה רבי יהודה פותח במילים זה הכלל, ובזה דחינו לגמרי את הדעה של אילפה, ומעכשיו נמשיך רק עם רבי יוחנן, ששוב, כרגע אנחנו מבינים לפי רבי יוחנן, שרבי יהודה סובר בכזית וכזית, תפוס לשון ראשון. אז בזה הגענו לשורה השישית בעמוד א', ומעכשיו ועד סוף הדף, מה שמעניין אותנו זה לא הנושא של עירוב מחשבות, אלא הנושא של תפוס לשון ראשון. ובעניין הזה של תפוס לשון ראשון, נדבר גם על המשנה שלנו וגם על משנה בתמורה, ומתוך הדיון נברר גם למי שאומר תפוס לשון ראשון, מתי אומרים את זה ומתי לא. אז קודם כל הגמרא מביאה משנה בתמורה, ועוד מעט נראה איך זה מתקשר אלינו. המשנה שם אומרת שאם לפני אדם יש עכשיו שלוש בהמות, אחת בהמה של חולין, אחת של עולה ואחת של שלמים, והוא רוצה לעשות את הבהמה של חולין תמורה. אז אם הוא היה אומר הרי זו תמורה של העולה, אז היא הייתה הופכת לעולה, ואם הוא היה אומר הרי זו תמורה של השלמים, הוא הייתה הופכת לשלמים. הבעיה היא שהוא אמר את שני הדברים, הוא אמר הרי זו תמורת עולה, תמורת שלמים, ויש מחלוקת מה הדין עכשיו. רבי יוסי אומר שצריך לברר למה הוא התכוון, אם הוא התכוון לשניהם, אז שניהם יחולו, ואז יש דינים מה עושים כשבמה היא גם זה וגם זה, אי אפשר כמובן להקריב אותה, אלא מחכים שיפול במום, מוכרים אותה ואז קונים עולה ושלמים. בכל אופן שתי הקדושות חלו, ואם הוא התכוון לעולה ואז הוא חזר בו והוא התכוון לשלמים, אז כמובן שאי אפשר לחזור בו, וממילא זה יהיה רק עולה. אז שוב זה דעת רבי יוסי, לא אומרים תפוס לשון ראשון, אלא בודקים למה הוא התכוון. לעומת זאת רבי מאיר אומר שולחים לפי מה שהוא אמר בהתחלה, והקורבן כן יהיה קורבן עולה. ועכשיו על המחלוקת הזאת, הגמרא מביאה בערך בשליש העליון של עמוד א' שתי ספקות. איבה אלו, הרי זו תמורת עולה ושלמים מהו, ולחצות מהו. עכשיו אנחנו כאן לא נלך לגמרי לפי הסדר, אלא נטפל קודם כל באיבה הראשונה, נגמור איתה, ואז נעבור לאיבה השנייה. האיבה הראשונה מנסה לברר את הסברה של רבי מאיר. האם כשרבי מאיר אמר שולחים לפי הלשון הראשון, האם זה כי הוא סובר תפוס לשון ראשון, ואז אפילו שהמקדיש התכוון לשניהם, אנחנו מתייחסים רק להתחלה, או שרבי מאיר פשוט מניח שבאופן מציאותי, המקדיש הזה התכוון בהתחלה רק לעולה, ואז הוא חזר בו ואי אפשר לחזור בו, לכן זה רק עולה. זה הספק הראשון, האם רבי מאיר סובר תפוס לשון ראשון או שהולכים לפי הכוונה, והצורה שהגמרא שואלת את השאלה הזאת זה על ידי הבאת נפקמינה. מה הנפקמינה? כשהוא לא אמר תמורת עולה תמורת שלמים, אלא כשהוא אמר תמורת עולה ושלמים. כאן ברור לנו שהוא לא התכוון לחזור בו, אז אם מה שמעניין את רבי מאיר זה הכוונה, אז כאן הוא יודע לרבי יוסי שהולכים לפי הכוונה והוא התכוון לשני הדברים, אבל אם רבי מאיר סובר תפוס לשון ראשון, אז גם כשהוא אמר עולה ושלמים, נלך רק לפי העולה, כי תפוס לשון ראשון. עד כאן השאלה הראשונה של הגמרא, שוב, למה רבי מאיר התכוון? האם תפוס לשון ראשון או שהולכים לפי הכוונה? זה כאמור בשליש העליון של העמוד, ועכשיו נדלג לחמש שורות מתחתית העמוד למילים קיאת הרב דימי, ונראה את הדיון של הגמרא לשאלה הזאת. אז הגמרא מביאה בעניין הזה מחלוקת בין רב דימי לבין אביי בשם רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן. רב דימי אומר שהסברה של רבי מאיר זה תפוס לשון ראשון, והוא מדמה את זה לרב יהודה במשנה שלנו לגבי פיגול, שגם הוא כאמור לפי רבי יוחנן סובר תפוס לשון ראשון. זה דעת רב דימי לגבי תמורה, לעומת זאת אביי מביא בשם רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן, שהסברה של רבי מאיר זה לא תפוס לשון ראשון, אלא שפשוט הולכים לפי הכוונה. ולכן רבי יוחנן אמר שבמקרים שבהם הכוונה ברורה, אז רבי מאיר ורבי יוסי בכלל לא נחלקו. כלומר, אם הוא בפירוש אמר שזה קודם יהיה עולה ואז שלמים, אז ברור שהוא התכוון קודם לעולה והוא לא יכול לחזור בו. אם הוא בפירוש אמר שהוא רוצה ששניהם יחולו גם עולה וגם שלמים, אז יהיה גם וגם, גם לפי רבי מאיר. אותו דבר במקרה שעליו שאלנו, כשהוא אמר תמורת עולה ושלמים, גם כאן זה יהיה גם עולה וגם שלמים. כל המחלוקת כשהוא אמר תמורת עולה, תמורת שלמים, שכאן לפי רבי יוסי צריך לבדוק מה הייתה הכוונה, לפי רבי מאיר אין מה לבדוק, ברור לנו שהכוונה שלו הייתה קודם עולה ואז שלמים. בכל אופן זה דעת רבי יוחנן שרבי מאיר בכלל לא סובר תפוס לשון ראשון, אלא הולכים לפי הכוונה, אבל כאמור רבדימי אומר, בסדר זה דעתו, אבל אני חולק, ולדעתי רבי מאיר סובר שזה עולה כי הוא סובר תפוס לשון ראשון. עד כאן הדיון לגבי השאלה הראשונה על מחלוקת רבי יוסי ורבי מאיר בתמורה, וזה הביא אותנו כמעט לאמצע עמוד ב' למילים אמר אולה. נחזור שוב על השורה התחתונה, לפי אביי אף אחד שם לא סובר תפוס לשון ראשון, לפי רב דימי רבי מאיר סובר תפוס לשון ראשון בתמורה, ועכשיו נחזור אחורה בערך לשליש העליון של עמוד א' ונראה את השאלה השנייה של הגמרא על הדין שם בתמורה. השאלה השנייה היא רק שתי מילים, והשאלה היא לחצות מהו. מה הכוונה? שואלת הגמרא, בהנחה שנאמר שהסברה של רבי מאיר, כמו שרב דימי אמר, זה בגלל תפוס לשון ראשון, האם זה דווקא כשאדם אמר שני דברים שמסותרים אחד את השני, כמו במקרה של תמורה שהוא אמר גם עולה וגם שלמים, וזה לא באמת יכול להיות גם עולה וגם שלמים, או שזה גם כשהוא אמר שני דברים שהם לא סותרים, למשל שהוא אמר שחצי מהבהמה תהיה תמורה על העולה, וחצי מהבהמה תמורה על השלמים. האם לפי מי שאומר תפוס לשון ראשון, גם כאן אומר תפוס לשון ראשון, ומבחינתנו כאילו שהוא רק אמר חצי מהבהמה הזאת היא עולה, וכיוון שחצי עולה אז כבר הכל עולה, כי אי אפשר רק חצי בהמה עולה, או שכאן כיוון שבמשפט שלו הוא לא אמר שני דברים סותרים, אז יש לנו קצת יותר סבלנות ומחכים גם לסוף המשפט ומתייחסים לכל המשפט ולא רק לחצי הראשון. זאת השאלה השנייה של הגמרא למחלוקת בתמורה, ובעניין הזה יש מחלוקת המוראים. רב אומר שגם במקרה הזה אומרים תפוס לשון ראשון, לעומת זאת הבאי אומר שבמקרה כזה לא אומרים תפוס לשון ראשון. נחזור על זה עוד פעם, מה הדין כששני החלקים של המשפט לא סותרים אחד את השני? לפי רב עדיין אומרים תפוס לשון ראשון, לפי הבאי לא אומרים תפוס לשון ראשון. אז זאת המחלוקת לגבי הדין בתמורה, ועכשיו רב מחזיר אותנו לנושא שלנו ורוצה להביא ראיה לשיטתו שגם במקרה הזה אומרים תפוס לשון ראשון. מאיפה הוא מוכיח? מהדין במשנה שלנו של כזית וכזית. הרי מה אמרנו בכזית וכזית לפי רבי יוחנן? שמדובר פה בעבודה אחת, שהוא חושב כזית אחד על חוץ לזמנו, וכזית שני על חוץ למקומו, ורבי יהודה סובר שאומרים תפוס לשון ראשון, ולכן כן יהיה פיגול וקרת. עכשיו הרי במקרה הזה, שני הדברים שהוא אמר לא סותרים, כי הוא הרי דיבר על שני זיתים נפרדים, ובכל זאת גם כאן רבי יהודה אומר תפוס לשון ראשון. אז הנה ראיה לשיטת רבה שגם כששני החלקים לא סותרים, אומרים תפוס לשון ראשון. זאת ההוכחה של רבא מהמשנה שלנו. אבל את הראיה הזאת הבעיה דוחה, והוא עושה את זה על ידי זה שהוא מציע הסבר אחר לגמרי בסברה של רבי יהודה. כלומר, מקודם כשאמרנו שלפי רבי יוחנן, רבי יהודה אומר את זה גם בעבודה אחת, אמרנו שאפשר להסביר את זה בשתי סברות. סברה אחת זה שהוא אומר תפוס לשון ראשון, אבל גם אפשר לומר סברה אחרת, ואמרנו שנאמר את זה בהמשך, ועכשיו הגיע אותו המשך. מה הסברה אחרת? אומר הבאי, גם כאן, שמדובר בעבודה אחת, עדיין אפשר להסביר את זה בדיוק כמו שהסברנו את רבי יהודה כשדיברנו על שתי עבודות. כלומר, כשמדובר בשתי עבודות, והוא חשב בעבודה אחת מחשבת זמן, ובעבודה אחרי זה מחשבת מקום, אז אמרנו שלפי רבי יהודה זה פיגול, כי זה כבר נקבע כפיגול, אז אי אפשר לשנות את זה. אז אומר הבאי, אותו דבר אני אומר גם בעבודה אחת. כלומר, גם כשזה מדובר בעבודה אחת, אפשר לפצל את העבודה לשלבים שונים, ובשלב הראשון הוא חשב את מחשבת הזמן, ואז כבר יש פיגול ואי אפשר לקלקל את זה, ובשלב השני הוא חשב את מחשבת המקום. כלומר, שוב, לפי הבאי, ברב יהודה אין הבדל בין עבודה אחת לשתי עבודות. בשני המקרים, כיוון שהוא חשב בהתחלה את מחשבת הזמן, זה כבר פיגול ואי אפשר לקלקל את זה, וממילא הסברה של רב יהודה בכלל לא קשורה לתפוס לשון ראשון, ואי אפשר להוכיח ממנה כלום לגבי המחלוקת שלנו, הבאי ורבה, בנושא של תפוס לשון ראשון על המשנה בתמורה. אז זאת התחייה של הבאי, ועכשיו נאמר כמה דברים טכניים, איך באמת אפשר לחלק את העבודות לשלבים. אז קודם כל רשי אומר שזה בנוי על הנחה שהגמרא דנה בה במ"א עמוד ב' וזה שמפגלין בחצי מתיר. מתיר הכוונה היא לאחת מהעבודות, והכוונה היא שלא צריך לחשוב את מחשבת הפסול לאורך כל העבודה, אלא גם אם חושב את המחשבה בחלק מתהליך העבודה, גם זה מספיק. אז זאת הנחה אחת שהגמרא כאן לא מזכירה. הנחה שנייה זה לגבי שתי עבודות ספציפיות, שחיטה וקמיצה, הגמרא דנה איך בעבודות האלו אפשר לחלק אותם לשלבים. אז לגבי שחיטה, יש מחלוקת האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף או רק בסוף. כלומר, האם מסתכלים על כל התהליך של השחיטה כחלק מהשחיטה, או שרק הרגע האחרון הוא הקובע. ממילא אומר הבאי שאפשר לומר שרבי יהודה סובר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, ולכן הוא מחלק את השחיטה לשלבים, וכשהוא חתך סימן אחד הוא חשב מחשבה אחת, ובסימן השני חשב מחשבה שנייה. זה לגבי שחיטה. לגבי קמיצה במנחות, שגם בזה רבי יהודה במנחות בדף י' ב' עמוד א', גם שם הוא סובר שהולכים לפי המחשבה הראשונה, אז אם זה מנחה שיש בה גם קמח וגם לבונה, אז הוא חשב מחשבה אחת בקמח ומחשבה שנייה בלבונה. אם זה מנחת חוטה ששם אין לבונה, אז איך שם נחלק את זה לשלבים? אז הבאי אומר לפי שיטתו שבאמת במנחת חוטה אין ברירה אלא לומר שרבי יהודה לא חלק, כלומר שכאן, כיוון שאי אפשר לחלק את זה לשלבים, אז הוא יסכים שזה לא נחשב עירוב מחשבות. לעומת זאת, רבשי אומר שרב יהודה יכול לחלוק גם במנחות, אלא שנאמר שלא מדובר שהוא חשב את שתי המחשבות בעבודת הקמיצה, אלא בעבודת ההולכה. ואת עבודת ההולכה ודאי שאפשר לחלק לשלבים שונים, והוא חשב מחשבה אחת בפסיעה אחת, ומחשבה אחרת בפסיעה אחרת. אז זאת הייתה התחייה של הבייל, הראיה של רבא מהמשנה שלנו, שרבא רצה להוכיח שגם כששתי המחשבות לא סותרות, בכל זאת אומרים תפוס לשון ראשון, ואילו רבא אמר שרב יהודה במשנה שלנו בכלל לא בנוי על תפוס לשון ראשון, אלא פשוט הוא מחלק את העבודה לשלבים, ולכן שם הולכים לפי הראשון, ואי אפשר להוכיח מכאן לגבי תפוס לשון ראשון. בזה הגענו למילים קיאת הרב דימי, חמש שורות לפני סוף עמוד א', את הקטע הזה כבר ראינו, ועכשיו נקפוץ להמשך הסוגיה למילים אמר אולה קצת מעל אמצע עמוד ב'. כאן הוא לממשיך את הדיון שעכשיו דנו בו בתפוס לשון ראשון. כלומר, בוא נניח שרב יהודה במשנה שלנו כן בנוי על תפוס לשון ראשון, ולכן הולכים לפי המחשבה על הכזית הראשון וזה כן פיגול. שואל אולה שאלה נוספת, האם אנחנו אומרים תפוס לשון ראשון דווקא כשאפשר לחלק את מה שהוא אמר לשני דברים, או שאפילו כשהוא השתמש בוו החיבור, גם אז אנחנו אומרים תפוס לשון ראשון. כלומר, האם צריך לגרוס במשנה שלנו כזית חוץ לזמנו, כזית חוץ למקומו, כלומר, בלי וו החיבור ביניהם, ודווקא אז שהוא בעצם אמר פה שני דברים, אפשר לחלק אותם ולומר תפוס לשון ראשון, או שאפילו אם הוא אמר כזית חוץ לזמנו וכזית חוץ למקומו, כלומר שהוא חיבר בין שני הדברים שהוא אמר, גם אז אפילו שזה ממש משפט אחד מאוחד, עדיין אומרים תפוס לשון ראשון. זאת השאלה של אולה, כשבעצם השאלה שלו זה מה לגרוס במשנה, כזית כזית או כזית וכזית. עכשיו לפני שנענה על השאלה של אולה, נוסיף על זה רמה נוספת שזאת שאלה ששאל לוי את רבי. מהי הדין כשהוא לא אמר כזית לזמן וכזית למקום, אלא הוא אמר כזית לזמן ולמקום. כלומר שהוא אמר את הכזית הזה אני אוכל מחר בחוץ. האם אז שזה לא רק במשפט אחד, אלא זה מתייחס גם לכזית אחד, אז אין שום דרך לחלק את מה שהוא אמר לשני דברים, האם גם אז רב יהודה יאמר שבכל זאת מחלקים את זה לזמן ומקום ואומרים תפוס לשון ראשון וזה יהיה פיגול? או שכאן גם רב יהודה יודע שאי אפשר לחלק את מה שהוא אמר לשני דברים ולא אומרים תפוס לשון ראשון, אלא יהיה פה עירוב מחשבות וזה לא יהיה פיגול. זאת השאלה ששאל לוי את רבי, ועכשיו מהצירוף של השאלה של אולה והשאלה של לוי יוצא שיש לנו שלוש רמות, ונאמר אותם שוב מהמפוצל למחובר. כלומר מהמקרה שהכי סביר לפצל בין מה שהוא אמר ולומר תפוס לשון ראשון, למקרה שהכי סביר לא לפצל ולא לומר תפוס לשון ראשון. אז הרמה הראשונה זה כשהוא אמר כזית כזית, הרמה השנייה זה כשהוא אמר כזית וכזית, והרמה השלישית זה כשהוא דיבר על כזית אחד והוא אמר כזית מחוץ לזמן ומחוץ למקום. אז אלה שלושת הרמות. עכשיו כאמור המשנה שלנו דיברה או על הרמה הראשונה או גם על הרמה השנייה וברור של הראשונה, ולוי שאל את רבי לגבי הרמה השלישית, והגמרא לא מביאה את התשובה של רבי לרמה השלישית, אבל מתוך התגובה שלו נבין מה הוא חושב על הרמה השנייה. מה הייתה התגובה של רבי? כשלוי שאל את רבי לגבי הרמה השלישית, אז הבן שלו רבי שמעון ברבי אמר, זה ברור, למה הוא שואל כזאת שאלה? עכשיו, למה התשובה הייתה ברורה לרבי שמעון ברבי והיא לא הייתה ברורה ללוי? אז רבי מסביר כך. לך רבי שמעון ברבי, שכשלימדתי אותך את המשנה, אמרתי שהמשנה דיברה גם על הרמה הראשונה וגם על הרמה השנייה, כלומר כזית וכזית. ממילא לך ברור שכיוון שהמשנה דיברה על הרמה הראשונה והשנייה והיא לא הזכירה את השלישית, אז המשנה סוברת שרב יהודה מודה ברמה השלישית שלא אומרים תפוס לשון ראשון, אלא זה עירוב מחשבות. לכן לך רבי שמעון ברבי זה היה ברור. אבל ללוי, כשלימדתי אותו את המשנה, אמרתי לו רק את הרמה הראשונה, כלומר גרסתי כזית כזית. עכשיו לוי שמע שלאחרים לימדתי כזית וכזית, כלומר גם הרמה השנייה. ממילא אומר רבי, היה ברור ללוי שאני סובר גם את הרמה השנייה. ואז לוי חשב לעצמו, מה זה אומר שרבי אמר לי רק את הרמה הראשונה? האם זה באמת כמו שהוא לימד את האחרים, שזה דווקא בשתי הרמות הראשונות, ואז ברמה השלישית רבי יהודה מודה? או שמזה שרבי אמר לי רק את הרמה הראשונה, ואני הרי יודע שהוא סובר גם את הרמה השנייה, אז ממילא ברור לי שרבי לא אמר לי הכל, כלומר הוא שייר חלק מהמקרים, אז אולי הוא גם שייר את הרמה השלישית, כלומר שגם ברמה השלישית הוא סובר שאומרים תפוס לשון ראשון. כלומר שוב לוי חשב שיכולת שרבי סובר שאומרים תפוס לשון ראשון בכל הרמות והוא רק אמר לו את הרמה הראשונה. אז כך רבי הסביר למה לוי התלבט, ואילו לרבי שמעון ברבי זה היה ברור, כי לרבי שמעון ברבי הוא לימד כבר מההתחלה את שתי הרמות הראשונות. אז זה הדיון שהיה בין רבי לרבי שמעון ברבי, בכל אופן מתוך הדיון הזה ברור שהוא סובר גם ברמה השנייה שרבי יהודה אומר תפוס לשון ראשון. וכך פתרנו את השאלה של אולה שהמשנה מדברת גם על הרמה השנייה, כלומר כזית וכזית, ולא רק על הרמה הראשונה של כזית כזית. וגם לגבי הרמה השלישית, כיוון שרבי לימד את שתי הרמות הראשונות, אז הרמה השלישית בחוץ ובזה רבי יהודה מודה. עכשיו לסיום, חמש שורות מתחתית עמוד ב' שואלת הגמרא הלוי, לפי מה שאמרנו עכשיו שהוא ידע רק לגבי הרמה הראשונה, אז למה הוא שאל על הרמה השלישית? למה הוא לא שאל על הרמה השלישית? השנייה גם. עונה הגמרא שכנראה הוא רוצה לשאול רק שאלה אחת, לא רוצה להטריל את רבי יותר מדי, ואם הוא היה שואל על הרמה השנייה, אולי הוא יודע את התשובה על הרמה השלישית, ואם הוא שואל על הרמה השלישית, הוא ידע גם את התשובה על הרמה השנייה. למה? כי אם הוא ישאל על הרמה השנייה, אז אם רבי אומר לו ששם רבי יהודה מודה, אז ברור שגם ברמה השלישית רבי יהודה מודה, אבל אם רבי אומר לו שגם שם אומרים פוס לשון ראשון, אז לוי לא ידע מה לגבי הרמה השלישית, האם גם שם אומרים או לא. לכן לשאול על הרמה השנייה לא יעזור לו על הרמה השלישית. לעומת זאת, כשהוא שואל על הרמה השלישית, הוא יכול לדעת התשובה גם לרמה השנייה. למה? כי אם רבי אומר שגם כאן רבי יהודה אומר תפוס לשון ראשון, אז כל שכן שברמה השנייה אומרים תפוס לשון ראשון. ואם רבי אומר שברמה השלישית לא אומרים תפוס לשון ראשון, אז אמנם עדיין יכול להיות שברמה השנייה כן אומרים, אלא שלוי הניח שאם רבי סובר שגם בשנייה לא אומרים, אז כשלוי ישאל אותו על השלישית, רבי יכעס עליו ויאמר לו, מה אתה שואל אותי על השלישית? תשאל אותי קודם על השנייה, הרי גם בשנייה לא אומרים. וכך אם רבי יכעס ויאמר את זה, אז לוי ידע שגם בשנייה וגם בשלישית לא אומרים. ואם הוא לא יכעס עליו, אלא הוא פשוט יאמר לו שבשלישית לא אומרים, אז לוי יבין שזה רק בשלישית, אבל בשנייה אומרים. וכך על ידי הטריק הזה של לוי, הוא מצליח לשאול שאלה אחת ולקבל תשובות גם לרמה השנייה וגם לרמה השלישית. ובזה הגענו לסוגריים, בשורה השנייה בלמד א' עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו היום. הנושא היום היה עירוב מחשבות, שאם חוץ ממחשבת פיגול יש עוד מחשבת פסול, אז זה לא פיגול, אלא זה רק פסול. וראינו מחלוקת מה קורה עם מחשבת הפיגול קדמה, שלפי רבי יהודה זה כן פיגול, ולפי רבנן הסדר לא משנה. ואמרנו שלפי רבי יוחנן, בניגוד לאילפה, רבי יהודה אומר את זה גם על שני זיתים בתוך אותה עבודה עצמה. ושאז אנחנו שהסברה שלו זה שאומרים תפוס לשון ראשון, וזה הביא אותנו לכל הסוגיה של תפוס לשון ראשון. בעניין הזה הבאנו משנה בתמורה על אדם שעשה תמורה מעולה ושלמים, ואמרנו שלפי רבי מאיר זה רק עולה, ועל זה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה אם זה בכלל קשור לתפוס לשון ראשון, לפי הבאי זה לא קשור, אלא פשוט הוא מחלק את העבודות לשלבים שונים. לפי רב דימי זה בגלל שרבי מאיר סובר תפוס לשון ראשון. דיון שני, בהנחה שזה כן בגלל תפוס לשון ראשון, מה קורה עם שני הדברים שהוא אמר לא סותרים זה את זה? כלומר שהוא לא אמר עולה ושלמים, אלא הוא אמר חצי עולה, חצי שלמים. האם גם אז אומרים תפוס לשון ראשון או שלא? רב אומר שכן, והבאי אומר שלא. רב ניסה להעביר הים המשנה שלנו שרבי יהודה דיבר על שני זיתים, ושם הרי זה גם לא סותר זה את זה, כי זה יכול לחול כל כזית בנפרד, והבאי דחה כי כאמור לדעתו זה לא בגלל תפוס לשון ראשון, אלא כי הוא מחלק את העבודות לשלבים. זה היה דיון כששני המשפטים לא סותרים. דיון נוסף שהיה לנו בחצי השני של עמוד ב' זה האם צריך שבניסוח שלו הוא יחלק את זה לחלקים, או שאפילו שהניסוח מאחד את הכל עדיין אומרים תפוס לשון ראשון. ראינו בזה שלוש רמות. רמה אחת זה כזית כזית, ששם מאוד סביר כן לומר תפוס לשון ראשון. רמה שנייה זה כזית וכזית, ורמה שלישית ששם הכי פחות סביר לומר לשון ראשון זה כשהוא דיבר על כזית אחד ואומר עליו גם אחר וגם חוץ למקומו. אולי התלבט בין הרמה הראשונה לשנייה, לוי התלבט לגבי הרמה השלישית, ומתוך התשובה של רבי הבנו שהוא סובר גם ברמה השנייה שכן אומרים תפוס לשון ראשון, וסיימנו בהסבר למה לוי שאל על הרמה השלישית ולא על השנייה, כי כך הוא הצליח להוציא תשובה לשתי הרמות. כל טוב.